רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
זמן מיסטיקה, נומרולוגיה ומסרים מהקלפים, בהגשת ורד מיטלמן.
שאני אוהב אותך,
נשקתי את הלך בניתי לנו בית שתדעי שאני שלך ומה שתבקשי אני אגיד לך מה עשיתי לך את המוות ונשקתי את הלך
ברוכים הבאים לרדיו סול, אנחנו בעוד תוכנית זמן מיסטיקה שמשודרת בימי שלישי, פעמיים כי טוב. קצת אסקפיזם מכל הזוועות שאנחנו עוברים, אני מקווה שככה תעבור אלינו שעה שתיתן לנו קצת נחת. אז איזה כיף שהצטרפתם אלינו לתוכנית שמטרתה לתת לכם כלים, השראה ומידעים מעולם הרוח, הנומרולוגיה והפסיכולוגיה. היום בשידור אנחנו נדבר על אהבה עצמית, על ערך עצמי, איך להעלות את הערך העצמי, אתם תקבלו טיפים. אז ערב טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, תכתבו לנו ככה בתגובות ערב טוב שנוכל לראות מי נמצא איתנו. איתי באולפן היום אבנר רואקר, טכנאי השידור. אז במהלך השעה הקרובה יש לכם אפשרות גם להתקשר אלינו ולשאול שאלה בכל תחום. הטלפון שלנו באולפן 03-677-3636, מוזמנים לעלות באהבה. אז בואו נראה רגע, אוי, יש לנו כבר צופים, רק רגע. תכתבו לי שאתם נמצאים פה, שאני אוכל לראות מי נמצא, ונוכל להתחיל את השידור. אז היום, כמו שאמרתי, היום יש לנו תוכנית בנושא אהבה עצמית. מה זו אהבה עצמית? ממה נובעת קנאה אובססיבית? מה הקשר בין ערך עצמי ונומרולוגיה? נושא שמעסיק בעצם הרבה אנשים, מה לעשות עם חוסר ערך עצמי, עם דימוי עצמי נמוך, מחשבות על מה חושבים, מה חושבים עליי, מה יגידו עליי, כל מיני בדיקות, האם אהבו אותי, לא אהבו אותי, מה אמרו עליי, האם אני מספיק טוב, לא מספיק טוב, כל מיני נושאים של רגשי נחיתות. אז אנחנו נדע בעצם מה אפשר לעשות כדי לשחרר את הדבר הזה, ואתם תקבלו בשידור הזה 5 טיפים מאוד משמעותיים לחיזוק הביטחון והערך העצמי. וכדאי שתשתפו את השידור שיגיע לעוד אנשים. אז שלום למי שמצטרף אלינו עכשיו, ערב טוב לוותיקים, ברוכים הבאים לחדשים. ערב טוב גם למאזינים שלנו בחול. אני ורד מיטלמן, נומרולוגית, מתקשרת, מאבחנת בכוח השמות והאותיות. עדיין לא רשמתם לי שאתם איתי, אבל אני מאמינה שאתם תצטרפו בהמשך. אז בואו נתחיל. הערך העצמי שלנו נמדד באופר ישיר לילדות שלנו. מבחינה נומרולוגית אפשר לזהות את מדד הערך העצמי של האדם ואת הסיבה שהביאה את האדם לתחושה של חוסר ערך עצמי. הנתון הזה מיוצג בתוך תאריך הלידה שלנו. יש אנשים שנאלצו כבר מילדות להוכיח את עצמם כעצמאים, נאלצו להתאמץ וחיפשו אישורים על מי שהם. יש כאלה שחשו בילדות היעדר אהבה. יש כאלה שחשו שאין להם שורשים, או כאלה שחוו שההורים שלהם היו ביקורתיים ודורשניים. יש כאלה שגדלו בבית בלי גבולות, חופש מוחלט, ויש כאלה שנאלצו לגדל את עצמם לבד. יש כאלה שלמדו לרצות כדי לקבל אהבה, ויש כאלה שחוו דחייה מילדות, יכול להיות על ידי אחד ההורים, ופיתחו חרדת נתישה. ויש אנשים שגדלו בסביבה מאוד מאוד כוחנית, דורסנית ומשפילה. בכל אחד מהמקרים, האדם פיתח את הדימוי העצמי שלו בהסתמך על נסיבות החיים שלו. וכל זה משתקף בתוך תאריך הלידה שלנו. בכל המספרים בתאריך הלידה שלנו מספרים סיפור. הסיפור של מי אנחנו באמת. לכל אחד מאיתנו יש קוד נשמה, מין מפת דרכים אישית שמובילה לגילוי של העוצמות הפנימיות שלנו. ולפעמים אנחנו מחפשים אהבה בכל מקום, אבל שוכחים את המקור הכי חשוב, שזו אהבה לעצמנו. אז אם אתם עדיין לא מצליחים לחזק את הביטחון שלכם, או שאתם מכירים מישהו שצריך ככה בוסט לערך העצמי ולביטחון, אם זה ילד או מישהו שקרוב לבלבכם, אתם מוזמנים ככה להפנות אותו אליי, כי הנומרולוגיה היא כלי מצוין לטפח ביטחון עצמי. ובלי שום קשר לנומרולוגיה, בואו ננסה להבין איך בכלל כל העניין מתחיל. כשתינוק מגיע לעולם, הוא מגיע תמים. אין לו שום מושג על דימוי עצמי, ערך עצמי, מה אני שווה, מה המקום שלי בעולם, מה המקום שלי בחברה. הוא מגיע לעולם, מבחינתו הוא העולם, הוא מה שקיים. הוא מבטא את הצרכים שלו באופן אותנטי, כשכואב לו הוא בוכה, כשהוא שמח הוא צוחק, הוא מראה את זה, כשעצוב לו רואים עליו, הוא מתוסכל, רואים עליו הכל. זאת אומרת, הרגשות שלו מוצגים בצורה אותנטית. והוא לא מתעסק בכלל בשאלה מה אני שווה, מה הערך שלי, מה יחשבו עליי. כי כל עוד אנחנו תינוקים, אנחנו אמורים להיות מוזנים על ידי ההורים שלנו, או מי שדואג לנו, והצרכים שלנו אמורים להיות מסופקים ולהתמלא על ידי ההורים. ואז לאט לאט אנחנו עוברים מתינוקות רכים, אנחנו עוברים להיות ילדים, ובתור ילדים, כשאנחנו גדלים, אנחנו כבר מתחילים לבנות את התפיסות שלנו לגבי החיים. ואנחנו עושים כל מיני השוואות, למשל, מי אני או מה אני שווה ביחס לאחרים? איזה יחס אני מקבל? האם אני מקבל מההורים שלי אהבה ללא תנאי? האם אני מקבל יחס טוב, תשומת לב, תקשורת טובה, הבנה, אמפתיה, תמיכה, הדרכה, כל מה שבעצם ילד צריך כדי שאני ארגיש אהוב, ובטוח בעולם הזה, אז נוצרת, אם אני מקבלת את כל הדברים האלה, אז נוצרת חוויה של היקשרות בטוחה עם ההורים. כי בואו תנסו לחשוב רגע איך מרגיש ילד. תנסו לדמיין ילד שאומרים לו, תשמע, אנחנו נאהב אותך רק בתנאי שאתה תהיה יפה, מוצלח, שיהיו לך מלא חברים, ותגיע לכל ההישגים שאנחנו רוצים שתגיע אליהם, רק אז אנחנו נאהב אותך. איזו חוויה יש לילד שככה אומרים לו, זה מאוד מתסכל, מדכא, מוריד, ומוריד מוטיבציה לעשות משהו, ובאופן מסוים, זה מה שקרה לרובנו בילדות. לא שמישהו אשם בזה, אבל כולנו חווינו אהבה על תנאי בילדות, מי יותר, מי פחות, וחווינו את הביקורתיות ואת התובענות, וזה יצר חוויה מאוד מפחידה, אפשר להגיד שיאהבו אותי רק בתנאי מסוים. והילד לומד שהוא לא מספיק טוב, אם הוא לא מממש את הציפיות של ההורים שלו. ואז בלי לשים לב, אנחנו ממשיכים להתייחס לעצמנו באותו האופן ולספר לעצמנו שגם אנחנו נאהב את עצמנו רק אם נהיה מוצלחים ויפים, ורק אם נעמוד בדרישות ובציפיות שיש לנו מעצמנו. וזו טעות. ולמה זו טעות? כי זה פשוט לא האמת. האמת היא שאהבה לא אמורה להיות מותנית. ואז הילד מפתח ערך עצמי נמוך, ברגע שהוא מרגיש שהוא לא מצליח לספק את הסחורה, ברגע שהאהבה שהוא אמור לקבל היא מותנית, רק אם תעשה כך וכך, רק אז נאהב אותך. ערך עצמי נמוך יכול בעצם להביא את האדם למצב של ריצוי יתר. אני אעשה מה שמצפים ממני, או מה שאני חושב שמצפים ממני, כדי שיאהבו אותי, כדי שיאשרו אותי, שירצו להיות איתי. וזה יכול להיות בכל מיני תחומים. זה יכול להיות שאני אלך לעבודה, לעבוד בעבודות שאני לא רוצה לעסוק באמת, או שאני אלץ להגיד דברים שאני לא באמת רוצה להגיד. זה יכול להיות גם קשור לגוף ולמיניות שלנו. דפוס ריצוי קיימים כמעט בכל אספקט בחיים. אז זה יכול להוביל אותנו גם לריצוי וגם לביטול עצמי. זה יכול להוביל אותנו להימנעות. אני לא אנסה אפילו ליצור מגע או ליצור קשר או ליזום שיחה עם מישהו מהפחד שהוא לא יאהב אותי או שהוא ידחה אותי, וזה מוביל אותנו לבדידות גדולה. הרבה פעמים בדידות אדירה במשך שנים בגלל הפחד. הפחד שלא יאהבו אותי, מה יהיה איתי, הערך שלי, אני שווה, אני לא שווה, חרדת נטישה, כל כך הרבה תופעות צומחות מהמקום הזה, תופעות כואבות. בואו נראה אם יש לנו... יש פה את מזי, את שאלת לגבי הבת שלך, לגבי שירן. אז תני לי רגע לעשות... אוקיי. אני מקווה שתעבירי את המסר הזה לשירן, כי מה שאני כרגע רואה זה בחורה מאוד מאוד נחמדה. כנראה שהיא נפגעה לפני או שנתיים או ארבע שנים, הייתה שם פגיעה משמעותית. וכשהבחורה הנחמדה הזאת נפגעת, היא לא סולחת ולא שוכחת. היה כנראה שם איזה בן זוג נרקסיסט שגרם לה לתחושה של קורבן. וכרגע היא נמצאת בתקופת חיים לא כל כך פשוטה מבחינה רגשית. אז מה שאני ממליצה לבת, לשירן, לדבר איתי, כי אני, המומחיות שלי זה בעצם להסיר חסמים, מחסומים בתחום הזוגיות. אז יש לי עוד כמה דברים לומר לה, אבל זה באמת ככה בצורה יותר אישית. אוקיי, אז בואו נמשיך. ערך עצמי נמוך יכול להביא את האדם להתנהג גם בצורה כפייתית בזוגיות ולייצר קנאה אובססיבית. למשל, בחורה שחוותה דחייה בילדות שלה, או שהיא גדלה בבית לא יציב חסר שורשים, היא גדלה להיות אדם שזקוק באופן נואש ליציבות ולתחושת שייכות בזוגיות. ואז כשהיא ממגנטת לעצמה זוגיות, היא נכנסת לזוגיות והיא נעשית מאוד מאוד טוטלית, ממקום הישרדותי, מפחד, והאדם השני מרגיש חנוק. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שזה לא קנאה. זה פחד, זה פחד עצום לא להיות, פחד עצום שאני לא אקבל אהבה, זה פחד עצום לאבד, פחד עצום שלא תהיה לי משמעות פה בעולם, שאני אתרוקן, שאין מי שימלא לי את החור, את הבור. הבור הזה זה תחושת הנחיתות והספקנות העצמית שבאתי איתה מלכתחילה. וכשאנחנו חסרי שורשים באדמה, האדם הוא כמו עץ, יש לנו שורשים בתוך האדמה, וכשחותכים לנו את השורשים, אם זה בילדות, אם זה במהלך החיים, אם זה כתוצאה מטראומה, אובדנים למיניהם, כשאין לנו את זה, אנחנו מרגישים חסרי כל, מרגישים שאנחנו מנותקים מהאדמה, ואז בעצם אנחנו מחפשים את המשמעות הזאת דרך אנשים אחרים. אנחנו זקוקים לזה, ואז אנחנו נעשים תלויים. אז צריך להבין שהאהבה הפנימית שלנו לא באה משם, מבחוץ. אל תיתנו את ההגה שלכם למישהו אחר, ההגה אצלנו. האהבה שבנו, שבי, קודם כל, אני צריך למלא אותה. וכשאנחנו מנותקים, לא יודעים מי אנחנו, אז אנחנו צריכים את האהבה הזאת מבחוץ. ואותה אישה שמפתחת אובססיה בזוגיות, חיה בסוג של לחץ ופחד שהיא תאבד את המשמעות הזאת, אם לא יאהבו אותה ואם לא ייתנו לה סימנים שמישהו רוצה אותה. ואז היא הופכת להיות סוג של כלב שמירה, ואני צריכה לוודא, אני צריכה לשאול, אני צריכה לחקור, ואני צריכה לעקוב אחרי בן הזוג שלי. ואז אני לא מבינה למה כל המערכות יחסים שלי מתפרקות. שימו לב, כמה אתם לא אוהבים אתכם, וברגע שתאהבו אתכם, האהבה שלכם לא תהיה תלויה במישהו אחר, לא תהיה תלויה בדבר. ואז זה הופך את הקשר הזוגי שלכם למקום טוב יותר. נעשה רגע הפסקה. אני אבקש ממך לשים שיר, בסדר? ואז אנחנו, אחרי ההפסקה, אחרי השיר הקצר, אני אדבר על 5 טיפים, מה לעשות תכלס כדי להעלות את הערך העצמי של כל אחד מאיתנו.
ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים, ככה באותו מבוך עולים געגועים, כדי שלא יחזור שוב המבול אני שוטף את הפנים וזורק את האבק מהחיים. ככה לא לבחור בדרך שכולם הולכים, בעיניים עצומות אני רואה את השבילים, בעולם הזה מי מחבר ומי נותן חיים, יש אמת אחת כתובה לה בשפיים. לראות את הטוב, אסור לעצור את השמש עכשיו, שקיעות אדומות מול כל העולם, אשליך את הכל אל הים. ככה לפעמים אני נזכר באנשים, מי היה לי כשנשברתי, מי סגרתי את הפנים, ועד שיום חדש פתאום יבהיר הכל, יפיג בכעסים, אגלה שאין לי מה לשמור בפנים. שנים עברה הנפש תאונה ברגשות שיורקים עליה אש, היא משיבה בלהבות, היא תמיד רוצה לצרוך על מנת למצוא שתיקות, כמה מחשבות אמרו בי עוד שואל מה לעשות, מה
חזרנו אליכם, אנחנו בשידור בנושא ערך עצמי, אהבה עצמית, איך לחזק את הערך העצמי שלנו. אז בואו, כדי להבין טוב יותר את הנושא, בואו תנסו לדמיין שיש לכם שני ילדים תאומים זהים, בדיוק אותה גנטיקה, שני מקבלים אותו מזון, הולכים לאותו בית ספר, הכל זהה. ההבדל היחידי הוא שכאשר הילד הראשון נכשל והוא עושה טעות, אתם כועסים עליו ואומרים לו, למה אתה כזה אפס? אתה כל הזמן עושה את אותן טעויות, לא יצא ממך שום דבר. וכשהוא מספר לכם על הצלחה שלו, אתם נשארים אדישים ואומרים לו, אל תעוף על עצמך, זה במקרה, אתה לא באמת כזה משהו. וכשהתאום השני עושה טעות או נכשל, אתם אומרים לו, כל הכבוד על הניסיון, על היוזמה, זה מראה כמה אתה נפלא. אז הפעם לא השגת את מה שרצית, אבל זה לחלוטין זמני. אם תמשיך לעשות ולהשקיע, בסופו של דבר, אתה תשיג את מה שאתה רוצה, אתה מדהים. וכשהוא מראה לכם הצלחה, אתם מתלהבים ושמחים ואומרים לו, וואו, איזה אלוף ומוכשר אתה. זה בזכות ההשקעה שלך והעבודה שלך הקשה. אתה תוכל להצליח בכל תחום שאתה תרצה, יש לך את זה. מה אתם חושבים שיקרה עם שני התאומים שיש להם בדיוק את אותם גנים? ברור שבמשך הזמן הילד הראשון יהיה פחות בטוח בעצמו. הוא גם יציב לעצמו מטרות קטנות יותר, או יכול להיות שהוא אפילו לא ינסה בכלל, ובמשך השנים חוסר הביטחון שלו וחוסר היוזמה שלו יקשימו את עצמם, כמו נבואה שמקשימה את עצמה, והוא אכן יהפוך ללוזר, ובסופו של דבר בתור מבוגר הוא יגיד, ההורים שלי צדקו, אני באמת אפס, הנה עובדה, לא יצא ממני כלום, ואז הביטחון העצמי שלו ירד אפילו יותר. הילד השני לעומת זאת יאמין בעצמו, הוא יעז לרדוף אחרי החלומות שלו וימשיך לעשות זאת, גם אם הוא לא, גם אם הוא ייקשל בדרך, הוא ימשיך במלוא עצמה. במשך השנים הביטחון שלו והגישה החיובית שלו יגשימו את עצמם, והוא אכן יהפוך למצליחן ולאדם מאושר, ואז הוא יגיד, ההורים המדהימים שלי, תמיד הם האמינו בי, והנה הם צדקו בגדול, עובדה, אני חי חיים יוצא דופן, והביטחון העצמי שלי עולה. וזה ממש כמו ספירלה, הביטחון של הילד, הראשון ימשיך לרדת, ושל הילד, השני שחיזקנו אותו ימשיך לעלות. וזה בגלל איך שההורים דיברו אליו בהתחלה. אבל שימו לב, אני לא מספרת לכם את זה כרגע, זה לא הדרכת הורים. זה מיועד לך ולך, אתם שמרקשיבים לי עכשיו פה, כי שני הילדים האלה הם פוטנציאלים שקיימים בתוכנו, ואנחנו מהווים ההורים של עצמנו. אז אם הזדעזעתם מההורים שדיברו אל הילד שלהם בצורה מקטינה ומחרידה, כדאי שתזדעזעו אפילו יותר כל פעם שאתם מדברים אל עצמכם בצורה כזאת, ותשנו מהר את הדיבור הזה. ממש תדמיינו איך הייתם מדברים אל ילד קטן וחמוד, שאתם רק רוצים להעצים אותו ולהפוך אותו לאדם יוצא דופן. אז טיפ ראשון שיוביל לחיזוק הערך העצמי בעיני עצמנו, שלנו בעיני עצמנו, אם נדבר אל עצמנו בצורה מעצימה ומחזקת, זה יצמיח לנו את הביטחון העצמי ויצמיח בנו סוג של הצלחה, חוויה של הצלחה. ואם אנחנו נהיה ביקורתיים ושליליים כלפי עצמנו, זה כמובן יצמיח אדם לוזר וכושל. הדיבור הפנימי שלנו הוא יותר חשוב מכל מה שאחרים יגידו, בין אם הם מחמיאים לנו ובין אם הם יורדים עלינו. מה שקובע בסופו של דבר זה איך אנחנו מדברים על עצמנו. צריך פשוט לדבר, לשנות את השיח הפנימי. והרבה פעמים אני אומרת לעצמי, כל הכבוד לי, אני ממש רוצה לפרגן לעצמי, ואז אני אומרת, אלופה, צריך לשכפל אותך. עכשיו, זה לא באמת שאני סוג של אף על עצמי, אני פשוט מתרגלת, גורמת למוח להאמין למילים שלי. עכשיו אני מדברת בצורה כזאת שאף אחד לא שומע אותי, זה אני שמחמיאה לעצמי. גם אם אני עושה טעות, או גם אם אני חושבת שמשהו היה בינוני, אני אומרת לעצמי, זה בסדר, עשיתי כמיטב יכולתי. וגם אתם, אם תעשו כמיטב יכולתכם, לא מעט מדי, לא מוגזם מדי, רק כמיטב יכולתכם, לא תהיה לכם שום סיבה לשפוט את עצמכם, וככה אתם לא תסבלו מרגשות אשם, מביקורת, ותימנעו מהלקאה עצמית. ובמקום ערך עצמי, אתם עלולים לפתח ערס עצמי אם תמשיכו לדבר בצורה שלילית. דבר נוסף, חשוב שנבין שגם אם אנחנו נעוף על עצמנו ונחשוב שאנחנו מדהימים, או שנקטול את עצמנו, בשני המקרים אנחנו צודקים, כי זו אמונה שמגשימה את עצמה. זה מה שיבנה את רמת הביטחון העצמי, והביטחון העצמי הוא זה שמייצר לנו את כל התוצאות בחיים. אז תשחררו ביקורת עצמית. טיפ שני להעלת הערך העצמי, תעטפו את עצמכם בכמה שיותר אנשים מעצימים, שתומכים ומעריכים, שמרימים לכם ומגבירים לכם את הערך העצמי. תשחררו אנשים שלא מכבדים אתכם ושפוגעים בכם או מקטינים אתכם. שימו גבולות לאנשים האלה, כי אתם צריכים לשמור על עצמכם. וטיפ שלישי, לא פחות חשוב, אל תעשו השוואות. כל אחד מאיתנו ייחודי בזכות המתנות שהוא קיבל. ואם אתם לא יודעים בדיוק מה המתנות שלכם, בואו לפתוח מפה נומרולוגית כדי לזהות מה החוזקות שלכם ואיך לדעת להשתמש בהן. טיפ רביעי שצריך בעצם לזכור, שמותר לנו לא לאהוב חלק מהתכונות שלנו. הבאתי לפה היום תפוח. אני רוצה רגע לדבר על התפוח הזה, אוקיי? מה ההבדל בין לאהוב את עצמי ללאהוב תפוח? זה אולי נשמע לכם כמו שאלה מוזרה, אבל אני שואלת את זה כדי להסביר משהו מאוד עקרוני בנושא אהבה עצמית. כשאני אוהבת את התפוח, מה בעצם אני אוהבת? האם אני אוהבת את התפוח כישות? האם זה אומר שחשוב לי שלתפוח יהיה טוב ואני מאחלת לו חיים של בריאות ואושר? לא. כשאני אוהבת תפוח, מה שאני מתכוונת להגיד, שאני יכולה ליהנות מהטעם שלו, מהמרקם שלו, מהריח, מהצורה. זאת אומרת, האהבה שלי לתפוח מבוססת על התכונות שלו, רק על התכונות שלו. ואם התכונות לא טובות לי, אם הוא לא מתוק, אם הוא לא טעים, אז אני פשוט לא אוהבת אותו. לא אוהבת. אבל זה מאוד שונה מאהבה לבן אדם. אם יש לי ילד למשל, ואני מאוד אוהבת אותו. אבל זה לא אומר שאני אוהבת את כל התכונות שלו. יכול להיות שיש תכונות שמעצבנות אותי, או יש תכונות שקצת מקבצות אותי, אבל גם אם יש לו תכונות שהן לא מספיק, או לא, שאני לא מתחברת אליהן, זה לא אומר שאני לא אוהבת את הילד שלי. אם אנחנו אוהבים מישהו, זה לא רק בגלל התכונות שלו. כשאני אוהבת מישהו, אנחנו רוצים לדאוג לצרכים שלו, שיקבלו מענה. אני רוצה לדאוג שהילד שלי, שלא יהיה לו קר, שהוא יהיה בריא, שהוא יקבל ביטחון. אני דואגת לצרכים שלו. עכשיו בואו נהפוך את זה ונסתכל על עצמנו. כשאני אוהבת את עצמי, לא אומר שאני צריכה לאהוב כל תכונה שלי. אני לא חייבת לאהוב את כל התכונות שלי כדי לדעת שאני אוהבת אותי. לדוגמה, אם אני חושבת שאני שמנה מדי, זה לא אומר שאני לא אוהבת את עצמי, זה אומר שאני לא מרוצה מהמשקל שלי, אבל אני כן אוהבת את עצמי. למה? כי אני עדיין חשוב לי לתת מענה לצרכים שלי. יש לנו שיחה, אני עושה הפסקה קצרה. שלום.
שלום.
עם מי אני בבקשה?
ערב טוב.
ערב טוב.
שמי נורית.
שלום נורית, איך אפשר לעזור?
כן, אני מתקשרת לברר, לבקש יותר ייעוץ או הכוונה לגבי הבת שלי, בנושא של ה...
אוקיי.
שאת מדברת עליו.
כן.
שיחה קצת מתרגשת.
זה בסדר.
אז קודם כל, אני את הפרטים של הילדה, שלחתי לך בוואטסאפ.
שלחת לי בוואטסאפ, נכון, נכון, נכון. אז תני לי רגע להיכנס.
אוקיי. אז בינתיים שבזמן שאת נכנסת, אני אגיד, מדובר מכל שאני אמא שלה, אבל באמת מדובר גם ברמה אובייקטיבית בילדה מוצלחת, יפהפייה, חכמה, חברותית, על פניו, באמת היא אמורה ללכת עם חזה נפוח, והיא עם כזה ערך עצמי נמוך שאני... אני לא, באמת לא יודעת מה לעשות, כי כאילו יודעת את כל הדברים, אבל עדיין ברמה החברתית נגיד,
כן.
היא תהיה כל הזמן תלויה באחרים, היא לא תעשה משהו שאחרים לא עושים, היא כל הזמן צריכה רק איזשהו מעגל מאוד מאוד מצומצם של נוחות, היא אף פעם לא תביא את עצמה, היא לא תביע את עצמה, היא כל הזמן במבוכה נוראית, כל הזמן מתעסקת במראה שלה, אבל כל הזמן תיקונים, תיקונים, תיקונים. טוב, מה עושים?
אוקיי.
אפשר לעזור לה.
אוקיי. שאלה מצוינת. טוב. אז תראי, אני רואה את המפה שלה.
אוקיי.
קודם כל, לפי הנתונים שלה, ילדה פרפקציוניסטית. אז קחי את זה כנכס, כמתנה. הבעיה היא שכשאת מדברת, אני שומעת כאילו זה שיקוף של עצמך. שכל כך חשוב לך שהיא תצליח בדברים שלה, והיא בסך הכל נערה. וזה די נורמלי שהיא זקוקה לקבוצת השווים לעשות את מה שהיא עושה. ומה שאני כן יכולה לבקש ממך, שאת צריכה להראות לה איך את מתמודדת עם קשיים בחיים, איך את מתמודדת עם כישלונות. תעצימי אותה על הדברים שהיא כן טובה בהם, ויש פה נתונים של ידה באמת מאוד כישרונית ומאוד פרפקציוניסטית.
מאוד, מאוד, מאוד.
עכשיו, עוד משהו.
אני כל הזמן מעצימה אותה.
יופי, יופי, אבל יש לה אחים, אני משערת, היא לא לבד. אף פעם, גם אני כהורה, לפעמים אנחנו עושים את הטעות הזאת, לא לעשות השוואות בינה ובין האחים שלה. אוקיי? כי היא עושה את זה ממילא, היא מאוד ביקורתית עם עצמה.
היא עושה את זה, בדיוק.
זהו.
בדיוק.
אוקיי. אז מה שצריך להראות לה את החוזקות שלה ולהזכיר לה, גם איך את מתמודדת עם אתגרים, וגם איך היא התמודדה עם אתגרים מהעבר שלה, למרות שהיא צעירה, סביר להניח שהיו פה כמה אתגרים שהיא יצאה מהם מחוזקת.
אוקיי,
עכשיו
נכון.
עכשיו
צריך
גם לבקש ממנה, לא להיות מושלמת, אלא לנסות להרגיש שלמה, כי המילה מושלמות עולה פה בצורה מאוד מאוד...
מדויק, את כן. מדויקת, מדויקת, בדיוק.
כן.
זה כמו לרדוף אחרי האופק כל הזמן.
נכון. עכשיו, משפט, משפט שלי עוזר, באופן אישי, ואני אמרתי אותו פה, כשאני מרגישה שזה לא מושלם או שזה היה בינוני, אני אומרת לעצמי, אני עושה כמיטב יכולתי. ואז אני לא עושה חרקירי לעצמי, אני לא מבקרת את עצמי יום ולילה, למה לא? למה לא עשיתי? זה, ככה זה הכי טוב שאני יודעת לעשות. עכשיו,
להגיד לה את זה על עצמי או עליה?
עליה. שהיא עושה כמיטב, אוקיי. גם את תשתמשי במשפט הזה, אוקיי?
אוקיי.
עכשיו, לפי הנתונים שנתת לי, השם השני שלה, שרה, זה שם סבתא, אני משערת?
כן, סבתא רבתא, כן.
אוקיי. תקשיבי, אני, כשהסתכלתי במפה שלה מקודם, אני יכולה לומר לך שאם את תורידי לה את השם הזה, זה יפחית את תחושת הנחיתות שלה ואת הרצון שלה לפרפקציוניזם, זה יקל עליה. אוקיי?
מה את אומרת?
כן.
אוקיי.
השם הנוסף הזה, לא שהוא לא מודרני, זה לא משנה לי, גם אם הייתי רושמת אותו בהיפוך אותיות, זה עדיין נותן פה אנרגיה של פרפקציוניזם וקצת תחושת נחיתות. בסדר? אז דבר ראשון, להוריד את השם השני הזה.
אוקיי.
גם אם לא משתמשים בו ביום יום, תורידי אותו. דבר שני, ללמד אותה את המשפט, אני עושה כמיטב יכולתי. בסדר? ותקחי את זה גם אלייך, כי אני שומעת את הדאגה הזאת, נורית, של אני רוצה שלילדה שלי יהיה טוב, כי מה שאת תיארת לגביה, לדעתי זה תקף גם אלייך, אולי מהילדות שלך.
וואו, תקשיבי, את פשוט, את עשית לי פה ניתוח עם קרן לייזר, את מדויקת ברמות. את גם, את הורדת לי עכשיו חתיכת אבן, אני ממש, ממש, ממש מודה לך.
בבקשה.
תודה רבה לך.
בבקשה, יקירה.
ערב טוב.
אוקיי, איפה הפסקנו? אוקיי, אז נתתי את הדוגמה שאם אני חושבת, למשל, אם אני לא אוהבת תכונה מסוימת, למשל, אם אני חושבת שאני שמנה מדי, זה לא אומר שאני לא אוהבת את כל כולי, זה אומר שאני לא מרוצה מהמשקל שלי. אבל זה אומר שאני עדיין אוהבת אותי, כי אדם שאנחנו אוהבים אותו, אנחנו דואגים לכל הצרכים שלו, כנ"ל לגבינו. אם אני אוהבת אותי, אני שומרת על ההיגיינה שלי, אני שומרת על הבריאות, אני דואגת למימוש עצמי. עכשיו, זה לא אומר שהכל מצליח בצורה מושלמת, זה לא, מותר לי לא לאהוב חלק מהבחירות שלי, מותר לי לא לאהוב חלק מהתכונות שלי, או חלק מההתנהגות שלי, או חלק מהדברים שאני עושה בחיים, מותר לי לא להיות מרוצה מחלק מהבחירות שאני עושה, אבל זה לא אומר שאני לא אוהבת אותי, כי שוב, תזכרו, לאהוב מישהו, או לאהוב אומר שיש לי מוטיבציה לתת מענה לצרכים, ואני פועלת למען זה, למען הצרכים שלי. ואם אתם תבדקו בתוככם, אתם תראו שכל מה שאתם עושים, מבוקר עד לילה, כולל שינה אגב, שזה גם לתת מענה לצורך, נעשה מתוך מוטיבציה לתת מענה לצרכים השונים שלכם. יש לנו שיחה עוד רגע? יש לנו?
הלו, כן.
כן, אוקיי. שלום.
שלום.
עם מי אני?
אני מדברת עם ורד?
כן, זאת ורד.
זהו, רציתי להיות אנונימית.
כן. אוקיי. איך אפשר לעזור?
אז רציתי לדעת לגבי מצב כלכלי וזוגיות, מה יהיה בהמשך.
אוקיי. את רשמת לי את הנתונים שלך לוואטסאפ, נכון?
כן.
אז נקרא לך רש או נקרא לך שין?
שין.
שין. נקרא לך שין מיד. אני מעלה את הנתונים שנתת לי מבעוד מועד. בסדר, שין. טוב. אני גם אפתח קלפים. בא לי לפתוח גם קלפים. מצב כלכלי ומצב וזוגיות, כן? אוקיי.
במגורים, כאילו לגבי מגורים, מה?
בואי נראה מה יוצא.
אוקיי, בואי נראה מה יוצא.
כשאני מסתכלת על המפה שלך, יש לך נשמה של אומן, מאוד רגישה, קולטת אנשים בשנייה, זאת מתנה, אבל זו גם סוג של עומד לך לרועץ, כי את נפגעת מאוד מאוד מהר. ויש פה תחושה כאילו שאת מקדישה המון מאמצים למען, אבל פתאום הכל מתהפך הפוך. ונראה לך שאת, כשאת שואלת אותי על זוגיות, זה נראה שאת צריכה קודם לרפא סוג של סוג של פצעים רגשיים, לסלק את כל הרעל מהנשמה, ולסלוח לכל אלה שאת מרגישה שגרמו לך נזק, ואני רואה שיש פה נזק שנעשה, עוול. וברגע שתסלחי להם, את תסלחי גם לעצמך, ואת תתחילי להרגיש שאת יותר מקבלת את עצמך. עכשיו, כשאני אומרת לך...
אני משתדלת לסלוח, ולא שאני עושה את זה...
כן, אבל כשאני אומרת לסלוח להם, את צריכה להבין שלא מפני שהם ראויים לסליחה, אלא מפני שאת, את, את תגידי לעצמך שאת אוהבת את עצמך, ואת לא מוכנה יותר להתהלך עם משקולת של 5 קילו על הכתפיים ולכל מקום. כי אחר כך שתסתכלי על המסך, יצאו לי פה קלפים של אשמה. את לוקחת על עצמך המון המון אשמה, ואת צריכה יותר גם לסלוח לעצמך. זה מה שאני רואה. בסדר?
אוקיי.
אז ברגע שאת תהיי יותר שלמה עם עצמך, תיכנס זוגיות לחיים שלך, והזוגיות, לפי הקלפים, אמורה להגיע בקיץ. את פשוט צריכה קצת יותר להעריך את עצמך, כי את נכנס לתוך בועה. את לא יוצאת מהבית, תגידי?
לא,
לא,
לא.
את יוצאת מה?
הייתה תקופה
שלא
יוצאת?
את יוצאת? יופי. יופי. אוקיי. אז מבחינת זוגיות, העיתוי אומר שאת יכולה להכניס זוגיות לחיים שלך, אבל המפה אומרת לי, רגע, קודם לרפא את הנפש, לרפא את תחושת האשמה, ואז את יוצאת לעולם נקייה יותר, מוכנה יותר לזוגיות. בסדר? ויש עליך שמירה והגנה מלמעלה. יש פה נפטר. ששולח לך ברכה והגנה מלמעלה. יש לו את האות דלת בשם.
ומבחינת מגורים יש משהו קרוב למעבר או משהו?
האם זה נכון לך לעבור כרגע? זאת השאלה שלך, נכון?
כן.
אוקיי, מיד. אני כבר אומר לך. את רוצה לעבור או שאת מרגישה שאת נאלצת לעבור? מה השאלה? תדייקי לי את השאלה.
אני נאלצת לעבור, אבל גם באיזשהו מקום. אני לא יודעת אם זה יפתח לי דברים אחרים ש...
תראי, את נמצאת בתקופת חיים של לסגור מעגלים ולפתוח מעגלים חדשים. אז... אם את נאלצת וזה לא כל כך נעים לך לעבור, זה כבר משהו אחר, אבל אם תרצי אנחנו נדבר בארבע עיניים, בשיחה יותר אישית, וככה נראה למה את נאלצת לעבור, אבל זה נראה כאילו את נמצאת בתקופת חיים שהיקום אומר לך תסגרי את מה שלא משרת אותך,
זה לא משרת.
אוקיי.
משהו אחר שאני... לא, אני רוצה לעשות את זה, לא שאני נהנה, אבל כאילו קצת חוששת. בוא נגיד קצת חוששת, לא ממש...
אז אל תחששי, כי אני שאלתי האם נכון לשין לעבור בחצי שנה הקרובה, אז יש פה מעבר, יש פה בשורה טובה מלמעלה, דחיפה מלמעלה, אוקיי? יש פה... קלף טוב, קלף חיובי, והתשובה היא חיובית. עכשיו, מה שעוד אני מבקשת ממך, ללכת ללמוד משהו טיפולי.
אני כבר רוצה הרבה זמן, זו האמת.
תלכי ללמוד משהו טיפולי מהקיץ, בבקשה. מהקיץ, כשתסדרי את כל העניינים של, של המעבר דירה, כי אם את לא תהיי מטפלת, את תהיי מטופלת, ואני לא רוצה את זה בשבילך, אני רוצה שתטפלי, כי את נועדת לטפל באנשים.
אוקיי.
בסדר? עניתי לך, יקירה?
כן, כן, עניתי ממש. תודה רבה.
בבקשה.
אוקיי. וואי, ממש תודה.
בבקשה, יקירה. יש לנו עוד שיחה? ביי. יש לנו עוד שיחה, שלום.
הלו?
שלום. עם יענית?
שלום. עם חני?
שלום, חני, מה שלומך?
תודה. האמת, השם שנולדתי איתו זה חנה, אבל מאיזשהו שלב בחיים זה... הרבה מהאנשים קוראים לי חני חוץ מהמשפחה, אז אני תמיד לא יודעת...
תני לי את השם שרשום כרגע בתעודת זהות.
בתעודת זהות זה חנה,
כן.
והמשפחה מהנישואים זה פארי. פי א' ראש יוד.
תאריך לידה?
ראשון לתשיעי 92.
אוקיי. מה את שואלת חני חנה היקרה?
אני יותר מנסה כאילו להבין, זה כבר הרבה זמן אצלי, השאלה שאני מתעסקת איתה הרבה זה מה הייעוד שלי כאן. ברמה יותר עמוקה, זאת אומרת, מה הנשמה שלי, מה השליחות שלי?
מה את עוסקת היום? מה את עוסקת כרגע?
אני עכשיו, אני לא עובדת.
כן.
אני מנסה להבין מה השלב הבא, כי אני כן צריכה לפרנס.
כן.
והתחלתי לחשוב על סידור ארונות, כי אני חייבת שזה יהיה משהו, וזה משהו שאני כן טובה בלסדר.
נכון.
אבל מצד שני, אני מרגישה כל הזמן שאני מחפשת את המשהו הרוחני הזה, העמוק יותר, ואני מרגישה שאני רוצה להשפיע, שאני רוצה להעביר מסר, וכאילו זה צועק לי מבפנים, ואני אומרת, אוקיי, אבל במה? במה תשפיעי? כאילו, יש לי המון מה לתת, אבל אני מנסה להתמקד, אוקיי, אבל מה... מה כאילו השליחות? זה נורא מציק לי, אולי יש אנשים שלא, אבל זה מציק לי מבפנים, אני שואלת את עצמי את השאלה הזאת הרבה זמן.
כן, אוקיי, תראי, כשאני מסתכלת על המפה שלך, יש פה בלגן.
כן.
והבלגן הזה דורש סדר, אז נכון שאת טובה בכל מה שקשור לארגון וסדר, ולכל מה שקשור לאדמיניסטרציה, ולכל מה שקשור ל... את מאוד ניהולית, ואת מאוד פרפקציוניסטית, ואת אפילו פריקית של שליטה. הבעיה היא שכשאת מדברת איתי על עבודה, אני רואה פה כמו תמנון ששולח 8 זרועות לכל הכיוונים, ולא יכול להתמקד בדבר אחד. וגם ככה יש פה הפרעת קשב, וגם ככה את לא סגורה על מה את רוצה, ואם את תהיי עצמאית, לא משנה באיזה תחום, את לא באמת תרוויחי כסף, יש פה רק הפסדים של כספים. עכשיו, למה כל, מאיפה כל זה נובע? זה נובע מהשם שלך, גם אם אני רושמת חני, וגם אם אני רושמת חנה פארי, מול תאריך הלידה שלך, ראשון לספטמבר 92, יש לי פה מפה שגורמת לך גם לקושי בזוגיות, גם לקושי בריאותי, גם לקושי נפשי, גם לקושי כלכלי. את מכירה את כל מה שאני אומרת?
כן, אני כבר גרושה, אבל...
מה היה שם המשפחה שלך בילדות?
לוי. זאת אומרת, חנה לוי זה השם שנולדת איתו.
אוקיי. טוב, ניסיתי לשחק עם זה, להפוך אותך לחנה לוי, חני לוי, חנה לוי פארי. עם שם אסור לשחק. השם שלך כרגע גורם למפה שלך להיות מאוד חסומה. המפה שלך חסומה. וזה מה שגורם לך להיות מאוד לא שקטה עם עצמך. יש פה גם התמודדויות נפשיות לא פשוטות שצריך לעזור לך, ואת מזל בתולה, מזל בתולה, את מאוד מאוד חרוצה ואת יכולה, אבל יש פה מקלות בגלגלים שאת אפילו לא יודעת שהם קיימים, וזה גורם למפה שלך להיות לא מאוזנת ומאוד מאוד חלשה. ואז מה שזה עושה לך, זה עושה לך... איך זה נקרא? כמו תולעת בראש. מחשבות שלא עוזבות אותך. את מכירה את זה?
כן, וגם בנושא של הלימודים או הבחירה של המקצוע, נקרא לזה, אז אני מרגישה שאני קופצת מדבר לדבר.
ברור.
וגם עוד משהו, אני תמיד, כאילו גם בדברים שניסיתי בחיים, אני טובה בהכל, ככה אני מרגישה.
כן.
כאילו אני יכולה לתת בכל דבר את 100% שלי, אם זה בלהכין עכשיו עוגות, או אם
נכון,
זה
נכון.
בעבודה משרדית, אני נותנת נכון. את 100% שלי. נכון. זה גם משהו שאני אומרת, אוקיי, נכון. אבל מה אני...
את נותנת 100%, אבל את לא מרוויחה כסף. אין פה כסף שנכנס. כי את לא יודעת להתמקד בדבר אחד, כי זאת המפה שלך, לא בגלל שאת לא חכמה או לא מוכשרת, כי יש לך נתונים במפה שמחלישים אותך מאוד. אז מה שאני ממליצה לך, חני, לדבר איתי מחר, צריך לסדר לך את השם, צריך להוסיף לך שם בתעודת הזהות, כדי שאת תהיי הבולדוזרית שתמיד רצית להיות, כדי שאת תוכלי לממש את עצמך בדבר אחד. כי הפיזור פה גורם גם לאכילה רגשית, זה מה שאני רואה.
אכילה זה לא יודעת, זה בא, נגיד שבועיים אחרונים, אני חושבת שאני...
אוקיי, אוקיי.
כזה עם אוכל, מתוקים וזה. אז השם, מה בעצם התקוע פה? זה השם בעצם?
השילוב של השם מול תאריך הלידה. אין סינכרון, אין התאמה, אין הרמוניה בין תאריך הלידה שלך והשם. תאריך הלידה שלך מצפה ממך להיות מושלמת. השם שלך אין לו מספיק כלים לממש את הייעוד שלך. ונחזור לתחילת השאלה שלך, מה הייעוד שלך? הייעוד שלך להיות כמו קואוצ'רית, לעשות תהליכים, פרויקט ונגמר, ופרויקט ונגמר. וסידור ארונות זה יכול מאוד מאוד להיות טוב, אבל את צריכה להיות עצמאית בתחום הזה. ופה זה לא מפה של עצמאי, פה זה מפה של שכיר, שנותן שירות ולא באמת מצליח להרוויח מזה. אז יש לי פה חוסר התמקדות בדבר אחד וקושי במימוש. אוקיי? אז מה שצריך לעשות, לסדר, לתת לך יותר כלים לארגז הכלים כדי שתוכלי לממש את הייעוד שלך. זה כרגע זה נראה כאילו את נגר ואין לך בארגז כלים מסור. אז אני יכולה להגיד לך, חני, איזה יופי, את נגרית מצוינת, אבל אין לך מסור. אז איך תעבדי? אני צריכה לתת לך מסור כדי שתוכלי לעבוד ולממש את עצמך. בסדר?
כן.
אז דברי איתי מחר ואני אעזור לך, כי זאת המומחיות שלי, להוציא מקלות מהגלגלים, ויש פה המון מקלות בגלגלים. טוב, יקירה.
בסדר, תודה.
בשמחה.
תודה.
ביי. אוקיי, אז בואו נמשיך. אוקיי, אז אמרנו שבעצם אנחנו יכולים לאהוב את עצמנו, ויכולים לאהוב חלק מהתכונות שלנו, אבל לא, גם אם אני אוהבת חלק מהתכונות שלי או חלק מהאישיות שלי או לא אוהבת, זה לא אומר שאני לא אוהבת את כל כולי. עכשיו בעבודה שלי כמטפלת, אני גם מטפלת, אני שומעת הרבה אמירות, אני לא אוהבת את עצמי, וגם אמירות מאוד מאוד קשות של שנאה ואני בזה לעצמי. עכשיו זה לא אומר שאם אני לא אוהבת תכונה מסוימת בתוכי, שוב, הם עושים פשוט הכללה שגויה של אם אני לא אוהבת את זה, אז אני לא אוהבת את כל כולי. עכשיו, לפני שאני אתן את הטיפ החמישי, אני אשאל אתכם שאלה. אבנר, אני שואלת גם אותך. מה ההפך מהאהבה?
כישלון.
כישלון? רוב האנשים יענו שנאה. כן. אבל האמת היא שההפך מאהבה זה אדישות. אלי ויזל, ניצול השואה, טען שהאדישות היא זו שאפשרה את הזוועות, את השואה. והמדינות מסביב רק הסתכלו ולא עשו דבר. היו אדישות, וזה גרוע יותר מכעס או משנאה. אדישות זה חוסר אכפתיות, וזה הדבר הכי גרוע. ואז אפשר עכשיו לנסח את המשפט בצורה אחרת. ההפך מאהבה עצמית זה לא שנאה עצמית. זה אדישות עצמית, וכשמתעלמים מהבעיות של עצמנו, או כשמכחישים ולא פועלים, אנחנו בעצם משרישים את חוסר האהבה. אז לפחות עדיף שתיחסו על עצמכם, שתצננו את עצמכם, אבל לא להישאר אדישים, כי זה אומר שאתם מוותרים על עצמכם, וזה הביטוי הכי גדול לחוסר אהבה. עכשיו, יש כל מיני סיבות למה אנשים נשארים אדישים. או שהם פוחדים משינוי, כי האדישות מאפשרת לנו להישאר במקום. או לעשות שינוי זה קשה ודורש לצאת בעצם מאזור הנוחות, ואדישות זה נוח, אדישות זה קל. וסיבה שלישית, אנשים לא באמת מאמינים ביכולות שלהם, ולכן הם אומרים, אז בשביל מה להתאמץ? עדיף כבר להיות אדישים. כאילו, לוותר מראש. אז בתכלס, כדי לחסל את האדישות העצמית בצורה יותר יעילה, צריך לפעול. אל תישארו אדישים כלפי עצמכם, תטפלו בעצמכם, אל תדחיקו. אם יש לכם הרגלים מזיקים, תעבדו עליהם. אל תעצמו עיניים אם אתם נמצאים במקום שרע לכם. תיצרו שינוי, אל תתעלמו. אולי לא תמיד תצליחו לפתור את הבעיות, אבל עצם ההשתדלות למען עצמכם, זה כבר ישנה את התחושה בצורה מוחלטת. אני רואה שכבר הגענו לסוף, עבר לי מהר. הייתה לנו תוכנית היום על ערך עצמי ואהבה עצמית, אז אם אתם מזהים באמת מישהו שקרוב ללבכם, איזה ילד או ילדה או חבר או חברה שזקוק לחיזוק רגשי, אתם מוזמנים להפנות אליי ולפנות אליי באהבה. הטלפון האישי שלי 052-520-3338. אפשר לשלוח לי הודעה לוואטסאפ. אז תודה שפיניתי מהזמן שלכם לצפות ולהאזין. תודה למאזינים שעלו לשידור. לא ראיתי היום תגובות, אבל אני כן רואה שאתם צופים, וזה מחמיא ומחמם את הלב. תודה על השיתופים. ניפגש פה שוב בשבוע הבא, בעזרת השם ביום שלישי. תודה לאבנר, טכנאי השידור שלנו. מאחלת לכולנו בריאות, אושר ואריכות ימים, המשך בשורות טובות, וערב טוב לכל עם ישראל, ואמרו אמן.
אהבות הראשונות שלי מתוקות, המתוקות האחרונות שלי משונות, לא מבינות שאצלי אהבה זה כבר פסה, בלי נרות וכינורות או לפחות אני מנסה. האחרונה לא חשובה אבל דוגמה טובה, מסכנה לא אשמה אלא מה התאהבה, אמרה אולי תבוא לפגוש את ההורים, אמרתי לה סליחה תזכירי לי רק איך קוראים לה, השנה חתונה ממש לא בתמונה, תקראי לי שוביניסט, תקראי לי בן זונה, לא מקפיץ אותך הביתה, כאן למטה בפינה יש תחנה. האהבות הראשונות שלי מתוקות, המתוקות האחרונות שלי משחקות, לא מבינות שאצלי אהבה זה כבר פסה, בלי נרות וכינורות או לפחות אני מנסה. הייתה אחת מתחת משגע ממודל מפוסר כמו שרק אלוהים יודע, כל עומד ומתעדנו מתעודד לי בתחתונים, היא אומרת בוא נשכב רק כמו עכשיו עם הבגדים, אם לא פותחים את המכנס את לא קולטת, את זורטת לי את הדרדס, תגידי איפה את חושבת, את יושבת